מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב לכולם. אז איך שזה נראה הבוקר, לפחות לפי ההתלהמות והכותרות בעיתונים, ישראל בדרך לבחירות. כי משבר שנראה ללא פתרון הוא כנראה משבר שמוביל לבחירות, ובחירות עכשיו זה הדבר הלא טוב ביותר לאף אחד. לא לחרדים שנהנים מממשלה טובה ואוהדת, לא לנתניהו שטרם הגיע לנקודת השיא בחקירות שלו, ובטח לא למפלגות הקטנות כמו כולנו וישראל ביתנו, שצריכות עוד קצת מאמץ כדי לגדול בסקרים, אולי על חשבון החרדים. המשבר הפעם, למי שלא עוקב, הוא לא על החקירות של נתניהו, אלא דווקא על ציפור נפשנו, בני הישיבות. החרדים, בעיקר לנוכח דרישת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, דורשים להעביר בהקדם את החוק המתוקן המאפשר ללמוד תורה במדינה היהודית, ללא התנאיה כלשהי של גיוס, והדרישה הזו מוצמדת לחוק התקציב. אם הגיוס לא יעבור, אומרים במפלגות החרדיות, גם התקציב לא יעבור. אבל משה כחלון, למשל, פתאום מפגין שרירים. אם לא יעבור התקציב, הוא אומר, לא תהיה ממשלה. וליברמן, הוא נהנה מכל רגע. כל כותרת של כביכול סחטנות חרדית, אפילו במשהו שהממשלה מחויבת לו מתוקף ההסכמים הקואליציוניים, רק מביאה לו עוד קולות. כך הוא לפחות חושב. לא דבר שרואים ממש בסקרים. אבל מה שמקומם הבוקר הזה, זו הצביעות של הליכוד. הליכוד חתם על הסכם קואליציוני עם המפלגות החרדיות, שאחד מסעיפיו קובע במפורש. יש להעביר את חוק הגיוס המתוקן, במידה ובג"ץ יפסול. הליכוד חתם על הסכם קואליציוני עם המפלגות החרדיות, שאחד מסעיפיו קובע במפורש. יש להעביר את חוק הגיוס המתוקן, במידה ובג"ץ יפסול את החוק הקודם. וזה מה שקרה. עד עכשיו דורשים בליכוד לדחות את האישור לקיץ, כי החוק יפקע רק בסוף הקיץ, ובעצם הם שואלים, מה בוער לכם? או כפי שכותב הבוקר העיתון ישראל היום, ביטאונו של נתניהו, חוק הגיוס פוקע רק בספטמבר, הקואליציה לא מחויבת להעביר חוק חדש דקה קודם לכן. אתם מבינים? לליכוד מותר להעביר בכל שנות הקדנציה כל חוק, הזוי ככל שיהיה, וכל השותפות מחויבות לכך. ואילו החרדים לא יכולים להציב דרישה אלמנטרית כל כך? כולם הרי יודעים שמה לא, מה שלא יאושר עכשיו תחת משבר, לא יאושר גם בקיץ בלי משבר. עוד מעט נדבר גם על הצביעות של כולנו, שמנהיגה משה כחלון הבטיח לתמוך בחוק הגיוס, בתנאי שלא תהיה בו את פסקת ההתגברות מול בגץ. ולפתע נסוג. פתאום, גם הוא מפחד מיאיר לפיד, כמו הליכודניקים. עוד מעט ברחבה על כל העניינים האלה, אך תחילה הכותרות. מהדורת הבוקר, הכותרות.
שלום, בוקר טוב לנדב ארבל בחדר החדשות.
כן, שלום, בוקר טוב בצלאל, לך ולמאזינים. גם אנחנו נפתח במשבר שמאיים על שלמות הממשלה והדיבורים על בחירות בקיץ, הרקע, חוק הגיוס והאיום של שר האוצר כחלון לאשר את תקציב המדינה בתוך שבועיים. הסיעות החרדיות דורשות משר האוצר כחלון לסגת מהאולטימטום שלו לאישור התקציב, המפלגות החרדיות דורשות את תיקון אישור חוק הגיוס בתמורה לאישור התקציב. גורמים במערכת הפוליטית מעריכים כי אם ימשיכו שני הצדדים לעמוד על שלהם, הכנסת עלולה להתפזר כבר בקיץ הקרוב. במפלגות החרדיות הבהירו כי חוק הגיוס הוא ליבת ההסכם הקואליציוני בין הליכוד והסיעות החרדיות. בלעדי החוק אין לנו מה לחפש בקואליציה. ובזמן שהמשבר בעיצומו, המריא הלילה ראש הממשלה נתניהו לארצות הברית, שם ייפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ וינאם בכינוס איפאק. טרם צאתו התייחס נתניהו למשבר הקואליציוני ואמר, אין סיבה שנלך לבחירות מוקדמות, ועם רצון טוב זה לא יקרה. שרת התרבות מירי רגב מתחה ביקורת על גורמי אכיפת החוק, ובאירוע בראשון לציון השוותה בין בקטן בטרש מסיפור מגילת אסתר, שזממו להרוג את החשברוש, לבין הפקידים והיועצים במערכת אכיפת החוק. נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, אמרי למסע חיזוק תורני והיסטורי במקסיקו, שימשך כשבוע. כתבנו איתי גדסי מוסר כי בקרב הקהילות היהודיות ברחבי המדינה, נערכים להגעתו של מרן, נשיא המועצת, ובדמי לתעופה במקסיקו, יתקיים מעמד קבלת פנים, שבו השתתפו רבני וראשי הקהילות ובכירים בממשל המקסיקני. פרשת בזק, שני העצורים המרכזיים בפרשה, שאול אלוביץ' וניר חפץ, שנחקרו ביום שישי האחרון, יגיעו היום לדיון נוסף בנוגע להערכת מעצרם. בחקירת פני הזוג נתניהו ביום שישי, אומת ראש הממשלה עם ההקלטות של עורך אתר וואלה. נתניהו הסביר כי שיחותיו עם אלוביץ' היו על רקע אידיאולוגי. הגברת שרה נתניהו שאומתה עם מסרונים שהחליפה עם איריס אלוביץ', בהם הביאה תרעומת על סיכור לא אוהד לטענתה לבעלה, אמרה נתניהו כי קשריה עם רעייתו של אלוביץ' היו מתוך יחסי חברות בין המשפחות. התחזית לסיום, התחממות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל בעונה. אלה הכותרות.
נדב ארבל, תודה, שיהיה בוקר טוב. נודה גם לצוות שלנו, העורך צביקה גרוניך ולישי פופובסקי. שמונה ועוד ארבע דקות הבוקר הזה. אם אנחנו רוצים קצת להבין על מה המאומה הפוליטית העכשווית ומהי העמדה החרדית המאוד מעודכנת, זה לקרוא הבוקר את מאמר המערכת של עיתון המודיע. כאשר שאלת קיום וחיים עומדת על הפרק, חברי מועצת גדולי התורה לא עושים חשבונות אחרים, כתוב שם. אין ספק שהיהדות הנאמנה לא רוצה שלפיד יעלה. הוא לא טוב לנו, הוא גם לא טוב למדינת ישראל בכלל. אין ספק שאם הוא רק יוכל, הוא יעשה כל שבידו לעצר צעדינו, יגזור גזרות, יתנקל, יגלה עוינות. הכל נכון, אבל עתידם של לומדי התורה, של מי שתורתם ומנותם, יקר לנו וחשוב לנו הרבה יותר. זו שאלה של חיים וקיום, אין מה שישווה לה ואין מחיר שהוא יקר יותר ממנה. אז נכון שהממשלה הנוכחית היא אחת הטובות שהיו לציבור החרדי, לא מעט נושאים קודמו בה, לא מעט עוולות שעוללו לציבור החרדי בממשלה הקודמת תוקנו, אין לנו רצון לפגוע בה או להביא אותה אל סוף דרכה, אלא רק לעמוד על קיום מה שסוכם. ומה שנקרא הסדרת חוק הגיוס הוא אחד הדברים החשובים שסוכמו, והוא נוגע לבבת עינינו. ואם יהיה מי שיגור בשל כך את הממשלה הזו לסוף דרכה, הרי גם אם יגרמו בשל כך הפסדים, עלינו להעביר שעולם התורה, דורות העתיד של בנינו, יקרים לנו יותר. כלומר, גם אם הממשלה תיפול, גם אם הציבור החרדי יפסיד מנפילת ממשלה, ותבוא כאן ממשלה אחרת, אנחנו לא יכולים לוותר על מה שחשוב לנו. עולם התורה, לומדי התורה ובני הישיבות. המשפט האחרון כמובן תוספת שלי. אנחנו הבוקר הזה נפתח עם כתבנו הפוליטי איתי גדסי. שלום, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
בוא נצרף לשיחתנו כבר בהתחלה את הפרשן הפוליטי של עיתון המבשר, מאיר ברגר. שלום מאיר.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז חוק הגיוס על השולחן, והוא מאיים על כולנו, ואני לא יודע אם זה איום, בבחירות בקרוב. בוא, לפני שנדבר, חברים, על בחירות כן או לא, איפה אנחנו תקועים במרכאות עם חוק הגיוס?
אנחנו תקועים אחרי שהחרדים, או יותר נכון, השר ליצמן מתנה את חוק הגיוס בתקציב, בעצם אומר לא יעבור תקציב אם לא יעבור חוק גיוס, לא ברור מה ליצמן מתכוון, האם בקריאה טרומית או ראשונה יספיק או כל חוק הגיוס. בפשטות הפגישה שהייתה בלשכתו של ראש הממשלה, במשך שעה וחצי, יחד עם ראשי המפלגות והשרים אלקין ולוין, אז סוכם שהצוות הוותיק של אלקין ולוין יקדמו את העניין יחד עם היועץ המשפטי לממשלה, והם ינסו להגיע לאיזשהו נוסח מוסכם של חוק הגיוס, לא מה שהחרדים מדברים עליו, חוק יסוד ובמקביל חוק גיוס שהגיש יואב בן צור, אלא משהו דומה יותר לחוק שנפסל, וככה בעצם לתפוס את החרדים שכל שנה בג"ץ יפסול את החוק, ואז שוב פעם יתקנו ושוב פעם יפסלו משהו כזה. החרדים דורשים היום לתקן את הדבר הזה מהיסוד, בעצם להגיש גם חוק יסוד בעניין הזה וגם את חוק הגיוס, שבעצם פותר ונותן טווח נשימה לציבור החרדי בנושא הגיוס.
טוב, אז אם החוק הזה לא עובר מבחינת החרדים, אפשר ללכת לבחירות. כלומר, הממשלה לא מקיימת את הבטחותיה, יש הסכם קואליציוני מאוד ברור, וההסכם אומר שצריך להעביר את חוק הגיוס, לתקן אותו כפי דרישת החרדים. לחרדים יש דרישה מאוד ברורה, הממשלה לא עומדת בזה, זה אומר שאפשר לפרק את החבילה, נכון מאיר?
תראה, בסופו של יום ההחלטה תהיה של הרבנים. הרבנים הם אלה שיחליטו האם ללכת לבחירות, בגלל שחוק הגיוס לא עובר, אפילו תחילת החקיקה לא מתרחשת לפני אישור הסוף של התקציב. זו ההחלטה ש... תוטל לפתחם של הרבנים, והם אלו ישפח בעניין הזה. אני רוצה אבל לתת לך קצת, אתה יודע, לקחת אותך לכל מיני פינות שלא כל כך מוארות בפוליטיקה בעלים האחרונים. לכאורה ליברמן עושה את הרעש הגדול. ליברמן תוקף את החרדים, תוקף את המפלגות החרדיות, את חוק הגיוס, מתחפש, מסית אפילו.
מה הוא רוצה?
הוא עושה רעש גדול מאוד משום שהוא מגרד את אחוז החסימה, והוא חייב לזנב בקמפיין של עתיד, שבעצם מתגדל על גב החרדים. הוא גם צריך להיות במשחק הזה. עכשיו, אבל ליברמן הוא לא הסיפור האמיתי, משום שחוק הגיוס יכול לעבור עם או בלעדי ליברמן. 61 זה מספר שיכול להעביר, ככה העברנו, ככה החרדים הביאו את חוק המרכולים, ככה הם גם יכולים להעביר את חוק הגיוס. השם האמיתי שום מה, לפחות בשלב הזה חומק מתחת לרדאר, זה משה כחלון. משה כחלון הוא חוליה מאוד מרכזית בקואליציה, אי אפשר להעביר את חוק הגיוס בלעדיו. אפשר להעביר תקציב 2019 עוד חודשיים, עוד שלושה, עוד ארבעה, שום דבר לא ממהר לשום מקום. אבל משה כחלון, איך שאני רואה את זה, פוסח על שני הסעיפים. בפעם הראשונה הוא מסרב לפסקת התגברות, אפילו לא ממוקדת לחוק הגיוס, משהו שיוכל לבלום עתירות עתידיות לבגץ נגד חוק הגיוס. מצד שני, הוא לא מוכן לתת שום תעודת ביטוח למפלגות החרדיות שמבקשות לאגן את הסיכוי שחוק הגיוס יקודם לאחר המושב. הוא אפילו לא מוכן לתת להם את הסיכוי הזה ולהמתין עם התקציב, כדי שבאמת החרדים יוכלו לבטוחים שהדברים האלה באים בכלל חקיקה.
אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר ורק להזכיר שהחרדים מבחינתם הם צודקים, כלומר, גם מבחינת כחלון וגם מבחינת, אולי ליברמן לא, כי הוא לא חתום על זה בהסכמים הקואליציוניים, סעיף 33 מעמד בני הישיבות, מדבר על כך שהממשלה הזאת צריכה לתקן את חוק הגיוס, באמצעות גם שלא יוגבלו מכסות בכלל, אפילו החוק של בן צור שהגיש החוק הזה העתידי, מדבר על מכסות, ידחו אותם בשנתיים, ידחו בזה, ואם יעמדו ביעדים, מדברים אפילו לא יהיה מכסה בכלל. אז אני אומר כאילו, כחלון גם כן מסתכל על הסקרים, נכון שהוא לא מסכים לדחות את אישור התקציב בשלושה חודשים, לא מבין למה זה קדוש לו, אולי זה חשוב לו להראות שהוא מצליח להוביל כל מיני דברים, אבל גם הוא יודע ומסתכל על הסקרים, ורואה שהוא נמצא על 5 מנדטים בסקרים, מה שראינו הוא גיאוקרטוגרפיה לפני כמה ימים ועוד סקרים אחרים, אז ככה שאני באמת לא מבין מה הוא מתעקש, ונראה לי שבסופו של דבר, אם הנציגים החרדים יתעקשו וילכו עם זה עד הסוף, אז הם כן יוכלו להביא גם את חוק הגיוס עם חוק היסוד, ונוסיף לזה עוד הערה קטנה, בש"ס עדיין לא שמענו אותם, מה שאנחנו שמענו עד עכשיו, ואנחנו מדברים על זה בעיקר את אגודת ישראל.
אבל גם בש"ס, אבל לא דגל התורה, לא אגודת ישראל ולא ש"ס, אף אחד מהם, מהח"כים, לא מוכן לדבר, כולם גזרו על עצמם שתיקה.
מה אתה רוצה שהם יגידו? בצלאל, מאיר, מה אתה אומר, הם צריכים לדבר היום או לא? אני חושב שזה פשוט, אם הם ידברו היום וילהיטו את המצב סביב המשבר הקואליציוני, הם באמת יכולים לתרום יותר ללפיד מאשר...
כלומר, הם פועלים בשתיקה, אתה אומר, בחוכמה.
לא, הם באים באמת, הם הנתונים, הם יושבים באותם ישיבות היום, יפגשו עם אותו צוות יריב לוין והשר אלקין, וינסו, יחד עם נציג היועץ המשפטי לממשלה, וינסו להביא איזשהו נוסח. החרדים יבואו וידרשו את אותו חוק יסוד, נכון, שיהיה תארים גבוהים ביניהם וינסו לגשר, אבל בסופו של דבר גם יריב לוין שמכיר את המטריה ואת המפה וכל הזמן צועק לפיד לפיד, מבין שאין דרך אחרת אם רוצים באמת לסדר את העניין ולא שכל שנה נצטרך להגיע לפתירה.
טוב, והיה בדד. והכל מסתבך ולא מתקדם ולא מסתדר, אמצע הקיץ, הבחירות, אתם שותפים להערכה הזו, אתמול בערב עמית סגל פרסם הערכה כזו, מאיר?
תראה, אני חושב שאני קודם כל אני ככה במילחת על השאלה ששאלת, החרדים שותקים משום שהסיעות החרדיות לא רוצות בחירות, יותר נכון, אף אחד מסיעות הקואליציה לא רוצה בחירות, אבל ההתחדדות הזו על רקע חוק הגיוס, שלשאר...
אבל אתה יודע מי יוביל אותנו לבחירות, לא חוק הגיוס יוביל אותנו לבחירות, אלא נתניהו בהתאם למצבו בחקירה.
אז תראה, חקירה היא לא חזות הכל, חוק הגיוס זה משבר... שהוא מלא מאוד אמוציות, המפלגות החילוניות מתקשות ללכת לבחירות כשהן מאשרות את חוק הגיוס הזה, אבל מצד אחד הן צריכות להבין שהן חתמו על הסכם קואליציוני, שבהסכם הקואליציוני בין החרדים לליכוד הנושא של הגיוס הוא בייסיק, הוא א' ב', וזה שהדבר הזה עלול להיגרר למצב שבו הדדליין שבגץ שם פג, ואנחנו והסיעות החרדיות מוצאות עצמם עם מצב של חוק שירות ביטחון ללא חוק גיוס מתוקן, זה מצב שהוא בלתי אפשרי. לכן הדרישה היא לגיטימית. אם הדבר הזה לא יגיע לכלל הכרעה, אז ישאלו את הרבנים, אבל אנחנו בהחלט עומדים מול מצב, אז פה אני מתחבר לשאלה השנייה שלך, שיש סיכוי גבוה להליכה לבחירות מוקדמות. וזה אומר, אזור יוני, זה אומר מיד אחרי פסח, אבל שוב, אף אחד לא רוצה באמת במצב הזה. הממשלה הנוכחית היא טובה לחרדים, אבל באותה מידה קשה
אם לא עומדים בהסכם, אם לא מקיימים הסכם, אין מה להיות שותפים ביותר הממשלה. אבל, אבל הסיכוי הגדול הוא שאותו הרכב ממשלה יהיה גם אחרי הבחירות. אם הוא כל אותם מרכיבים וכל אלה שמתנגדים עכשיו לחוק הגיוס, אז אם הם מתנגדים מסיבות אלקטורליות כי אנחנו ערב בחירות, ניחא. אבל אם זו לא הסיבה, אז גם אחרי הבחירות ניתקל באותה בעיה בעניין חוק הגיוס.
אז תתפלא, הערכות שגם הולכים מחר לבחירות, הממשלה שתוקם תהיה מאוד דומה לממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו. זה נשמע מופרך, אבל זו הערכה במערכת הפוליטית. זה מה שאני שומע לפחות. ובאשר לגיוס, ממשלה חדשה, חזקה, שמעבירה חוק גיוס, זה אחרת, זה יכול להיות
הרבה יותר... לי נדמה שאם תקום ממשלה חדשה באותו הרכב, אם היא תהיה ממשלה חזקה, גם בכמות המנדטים שיהיו לקואליציה הזו, וגם בעוצמה שלה, נדמה לי שחוק הגיוס יהיה החוק החלש ביותר שיועבר שם. יהיו לנתניהו בקשות לחוקים אחרים, על מערכת המשפט, המשטרה, מערכת אכיפת החוק.
וגם כחלון, בצלאל, וגם כחלון לא יהיה מחויב להצהרות שהוא נתן. כלומר, אם הוא נלחם על, הוא יציר בפתח הקדנציה הנוכחית שהוא נלחם על בית המשפט,
הוא יגן על בית המשפט,
והוא לא ייתן. אז פה ממשלה חדשה, דף חדש, כך שהכל פתוח.
לא, אבל זה לא בטוח שזה דבר כזה טוב. אני אגיד לך למה, כי גם היום באים החרדים ואומרים, קודם כל, דה פקטו הממשלה הזאת, ממשלות ישראל בכלל הכירו בגיוס כערך עליון, בפטור בחורי ישיבות, בלימוד התורה כערך עליון. תנו להם לשבת להמשיך ללמוד. קודם כל, בואו נאגן את זה בחקיקה. דבר שני, אם תוקם אותה ממשלה, כמו שאנחנו רואים בסקרים, כמו שאתה אומר, אז בשביל מה אנחנו מפרקים? בואו נשלים את הממשלה הזאת עד תום הקדנציה. מה אכפת לכם? נעביר את החוק היום, נכון, אז יהיה קצת יותר הסתה נגד הציבור החרדי. שלושה חודשים, תאמין לי, שכחו מהכל. יהיה עוד פעם חוק ההמלצות וסיפוח ודברים לא חסר, וחוק הלאום ולא חסר לנו מה, וחוק המואזין שמתקשים לעלות. ואנחנו, הציבור ישכח מזה.
אז איתי, אני רוצה, איתי, אתה צודק, ולכן אני פשוט קטעת אותי, לא תתן לי להשלים, אני חושב שפשוט השאלה הייתה, מה יקרה אם וכאשר אני הולך לבחירות, איזו תוצאה לקבל, אבל כמובן שהאפשרות המועדפת היא להשאיר את המצב הנוכחי בריא ושמע, בריא עדיף, והדבר הזה כרגע נמצא בממשלה הנוכחית, וברור שעדיף להמשיך עם הקדנציה הנוכחית, במתכונת הנוכחית, שזה בעצם עניין ברי, מה שנקרא, בטוח כן. בידיים שלך, לך איתו. אבל גם אם יהיה בחירות, וגם אנחנו נגיע לממשלה חדשה בהרכבה הנוכחי, לא סוף העולם.
חברים, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
מאיר
בוקר
ברגר טוב. ואיתי גדסי, שיהיה בוקר טוב. חברת הכנסת מירב בן ארי, מכולנו שלום, בוקר טוב. מיד נחדש את הקשר עם חברת הכנסת בן ארי. אז כפי שאנחנו מבינים, הכל נראה כמו בחירות, ומה שנראה כמו בחירות, מריח כמו בחירות, אולי זה הבחירות בעצמן, יוני, אי שם בסיוון, לפני המלצות המשטרה בתיקים הנוספים, לפני שימוע, אחרי שימוע לנתניהו, עוד הרבה זמן עד אז. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
למה לא לממש את ההסכם הקואליציוני שאומר שצריך להעביר חוק גיוס מתוקן?
אנחנו אמרנו מספר פעמים שחוק הגיוס יגיע אחרי שתהיה ועדה מקצועית שתמליץ לנו מה צריך להיות בחוק הגיוס, ולא במחטף ולא בהצעת חוק טרומית. וזה אמנם, שמעתי את הדובר הקודם עד שנקטע לי הקו, שאומר תעבירו, הסתדר תוך 3 חודשים. אתם כנראה לא מבינים את המשמעות של האי שוויון בנטל, שהוא אומר, תעבירו את זה ויהיה בסדר, מבחינתנו, מבחינת ליברמן, מבחינת אגב גם חברי כנסת בליכוד.
בואי, תייצגי בבקשה את כולנו, לא את ליברמן. ליברמן אומר את מה שהוא אומר, לבד הוא מסתדר לבד, אני חושב, אבל לחרדים יש דרישה מאוד ברורה, מאוד אלמנטרית, להעביר את החוק הזה, לתקן אותו, כדי שבני הישיבות יוכלו להמשיך וללמוד. אם זה מנוסח בצורה כזו או אחרת, זה לא מה שבאמת משנה, אלא אם כן, רוצים לקבוע לחרדים כיצד הם התנהלו, כיצד יהיו אורחות חייהם, כיצד ילמדו או לא ילמדו בישיבות. עם כל הכבוד, אז בסדר, אז תהיה ועדה מקצועית. החרדים דורשים את זה, למה לא?
נו, אז רק מדבריך אפשר להבין שמדובר בנושא מורכב שישפיע על אורחות החיים של המגזר החרדי, שאגב אני מאוד בעדו ויש לי הרבה שותפות טובה עם החרדים, אבל בעניין הזה, כמו שאמרת, זה נושא רחב, ואני מתנצלת, זה לא יגיע תוך שבוע. אני אומרת לך בכנות, יש דרך לטפל בנושא הזה של אי השוויון בנטל, יש דרך מסוימת לדון, אנחנו כן רוצים לשלב חרדים, מצד שאנחנו כן רוצים להתחשב באורחות חייהם, אבל זה לא יעבור ככה, וזה לא יעבור בחטף, וזה לא יעבור בצד חוק טרומית. יש ועדה, אגב, שאני הייתי חברה פוזועה, עכשיו החליטו להקים עוד ועדה.
ועדה חד צדדית של משרד הביטחון, החרדים לא שותפים לה, ומבחינתם היא לא רלוונטית.
לא, לא, אני לא מדברת על זה, אני דיברתי על יריב לוין
ואלקין.
אוקיי. נציגי החרדים, לא, אני לא איתך.
כן, אבל כמו שאת אומרת, זו הצעה או זה חוק שמבקשים להעביר אותו כעת בקריאה טרומית, הצעת חוק פרטית, שכל החרדים, כל השלושה עשר עומדים מאחורי החוק הזה. תמיד אחרי הטרומי יש עוד דיונים, שינויים, תיקונים. החרדים מבקשים, תעבירו את זה עכשיו בחפוף לתקציב המדינה, כי מה שלא יעבור עכשיו גם לא יעבור אחר כך.
עברו ויעברו, ובעזרת השם הממשלה הזאת תסיים את ימיה.
אז מה בוער להעביר את חוק התקציב עכשיו? יש עוד שנה עד ל-2019, עוד 11 חודשים.
חוק התקציב, אנחנו עובדים עליו, בניגוד אגב לחוק של גיוס חרדים או אי גיוס חרדים, אנחנו עובדים עליו בעוד 3 חודשים, ועדות הכנסת עובדות, זה מעניק ביטחון לאזרחי ישראל, תקציב המדינה זה לא עניין של מה בכך.
גם לימוד התורה מעניק את הביטחון הזה למדינת ישראל ולאזרחים.
ימתינו בסבלנות, נגיע גם לזה, תקציב המדינה, אנחנו כבר 3 חודשים עובדים עליו.
כלומר, הדרישה של החרדים להצמיד את הגיוס לתקציב לא יקרה. ואם הוא לא יקרה, נלך לבחירות, את מבינה את זה?
אנחנו מבינים את זה לגמרי. אגב, אם צריך, נלך לבחירות. אנחנו לא נעביר את החוק הזה בחטף, תוך שבוע, בלי ועדת שרים אגב, כי אין יותר ועדת שרים. זה לא יקרה, תשמע, זה נושא מהותי, זה נושא רגיש, נושא בליבה של כל אזרחי ישראל, גם החרדים, גם הלא חרדים, זה צריך לעבור בצורה מקצועית ראויה, עם דיון
מדהים. והוא יעבור, אבל את יודעת שהוא יעבור, הוא יעבור את הדיון אחרי הטרומית.
יגיע הזמן שלו ויעבור גם הוא. לא כרגע, זה לא מתאים, לא כעת, וגם בואו אני רוצה, מה שנקרא, לנצל את המקום הזה ולומר, אנחנו בקואליציה טובה. קואליציה שהעבירה הרבה דברים לחרדים, דרך אגב על חשבון הציבור שלנו.
ולהפך.
לא.
ולהפך, חוק המרכולים, חוק המרכולים למשל.
חוק המרכולים זה של החרדים.
כן, והחרדים לא כל כך מרוצים.
הגיור, בוא, אנחנו מפלגת כולנו, בינתיים, לצורך העניין, מתעסקים רק בתקציב המדינה, ובאמת בדברים שחשובים לאזרחי ישראל.
אולי אתם.
החרדים, בוא רגע, אני אצגר לך משהו.
כן.
החרדים יש קואליציה חלומית. חבל שהיא תתפזר על דבר כזה.
אבל מה לעשות שבני הישיבות, כמו שאומר ליצמן, חשוב לנו יותר מכל דבר אחר, גם אם הממשלה טיפול, גם אם לא נהיה בממשלה הבאה.
גם על הברכולים הוא אמר שזה הדבר שהכי חשוב, לא?
יותר זה הישיבות. יותר הישיבות.
אוקיי, אז שיגיע הזמן שזה נטפל גם בעניין הזה. אני חושבת שזה עניין חשוב דרך אגב.
אולי.
מה עם ליצמן שזה עניין מהותי, שזה עניין חשוב, זה לא עניין של מה בכך, ולכן צריך לעשות להבדיל כמו שצריך.
ואולי אתם מעדיפים בחירות על רקע כזה של גיוס או של קונפליקטים חרדים כדי להביא קולות? אני שואל.
אז הנה, אני יכולה לחתוך אותך כבר ולומר לך בטלן, אין לנו צורך בבחירות, אנחנו לא רוצים בחירות. יש לי מלא, אתה יודע, אני אישית, יש לי עוד כל כך הרבה דברים שאני חייבת לסיים במושב הזה, במושב הבא, כי יש דברים שיגיעו למושב הבא, ויגיעו. הדברים יגיעו. ואני אומרת לך, אין לי שום אינטרס. אבל יש כאן דרך וככה לא מנהלים. מדינה להעביר חוקים כאלה חשובים בחטף.
טוב, לך תטפלי בילדים, 8:22 בבוקר, בילדה יותר חשוב, אני חושב, בשעה כזו. חברת הכנסת מירב בן ארי מכולנו, תודה רבה, בוקר טוב.
שבוע
מבורך, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה.
נפש מסע מזמינה אתכם למסע היסטורי לצדיקים בספרד בעקבות הריף ובהילולתו. לפרטים 0523-240-640. נפש מסע.
שלום, מדבר ישי לפידות, והשבוע נתקלתי בהזדמנות חכמה להשקעה בפרדס חנה. המחיר עכשיו הוא 89,000 שקלים ליחידה. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אני באמת ממליץ להתקשר לחברת מלכה השקעות ולבדוק. כוכבית 5751.
רוצים מגעץ קיטור תפעל בשקל? שיא החשמל והמיזוג במבצע ענק! קונים מוצרי חשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים ובתוספת שקל אחד בלבד, ובוחרים מתנה יוקרתית ממגוון המתנות שבמבצע. לסניף הקרוב עליכם התקשרו 03-504-5000.
סי החשמל והמיזוג.
הזדמנות נדירה וחד פעמית לנכס במיזם החדש פסגות אלעד. 105,000 שקלים בלבד לקרקע בטאבו פרטי על שמך. חייגו כוכבית 5744. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
כל מה שחשוב לך.
אמא, אנו שמחים לבשר לך שמהיום המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר פועל בהתאמה גם לנשים המקפידות על דרישות ההלכה ועל כשרות מהודרת.
מתאמת קהילה עומדת לרשותכן. לכל בקשה או לקביעת ציורים וקורסי הכנה ללידה, חייגו 052-666-7991. 052-666-7991.
ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה, דלתות הפנים המתקדמות בישראל.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
פורור, חד וחלק.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
הבית קטן ואתם זקוקים לשיפוץ? רוצים לשפץ את הדירה אך זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס, הלוואה מהירה ומשתלמת ממוסדות פיננסיים מוכרים בתנאים אטרקטיביים. חייגו כוכבית 8941, קרדיט אקספרס, הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיימת הריסקה בכפוף לאישור הגורם הממם. אי העמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הונדה באירוע מחירות מ-4 עד 9 במרס, כל הדגמים ב-49,900 שקלים והיתרה 36 תשלומים בלי ריבית והצמדה. הונדה, כוכבית 2099, כפוף לתקנות.
סייל ענק בחיותה בלארג', מידות גדולות לנשים ונערות, עד 50% הנחה. רוצו עכשיו, חיותה בלארג', נברק, ירושלים ואשדוד.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
דלתות חמדיה, דלתות הפנים המתקדמות בישראל.
דלתות חמדיה.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
יש לך שאלה בהלכה?
למענה הלכתי 24 שעות על ידי רבנים תלמידי חכמים, חייג לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
מסיר שומנים, רק סנט מורית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:27 דקות, כעת נעשה קירות עם חבר כנסת חדש, דני סיידה משס, שלום בוקר טוב.
בוקר טוב.
ברכות על התפקיד החדש.
תודה, תודה.
התרגלת כבר לתואר החדש?
עדיין לא.
טוב, מהר מאוד מתרגלים, כי מהר מאוד הסערות והבלגנים וההצבעות והדרמות, ואנחנו כבר בעיצומה של דרמה על חוק הגיוס. אתה יכול להסביר לנו למה כל כך חשוב עכשיו להעביר את החוק הזה?
אני ממש לא מתיימר להסביר בשלב כזה מוקדם שבו אני מכנן דברים כאלה שברומו של עולם. אני יכול להתמקד במה שאני מבין, זה כרגע בחקלאות ושירותי דעת, זה שני הדברים שאני מבין בהם, בשניהם אני אתבטא, אם ברצו לך לשאול אותי בנושאים האלה אני אשמח לענות.
רק חקלאות?
אני אומר שמה שאני יודע ומה שאני מביא איתי כרגע זה נושאים של...
אוקיי, אבל אתה מביא איתך פה הבנה בפוליטיקה, ואם שמים בצד את המהות של חוק הגיוס, ואני חושב שהמאזינים שלנו לא צריכים שכנוע מהו וכמה הוא חשוב, אלא על הפוליטיקה שמסביב. הסכמים צריך לכבד, ודני אומר מול הליכוד והשותפות הקואליציוניות, מההסתכלות הפוליטית בלבד.
אני שוב אומר, גם ההסתכלות שלו תהיה, אני... מוקדם מדי, ולא נכנסתי לדבר, אמרתי בכלל דבריה שעוד לא נכנסתי לכל העניינים, ואני לא מתיימר כרגע להתבטא אותי ולהבין בנושאים האלה בצורה שאני יכול לבטא את דברים מעבר שמה שאמרתי קודם. ישנם גורמים יותר מקצועיים ממני שמסתוכים בחומר, עדיף שתשאלו אותם בנושאים
טוב,
האלה בינתיים.
מה חשוב לך לעשות בכנסת? אם אתה בא מהצפון, אתה בא מאזור הגליל, נכון?
אני בא מאזור הגליל העליון, כן.
הגליל העליון, היית ראש המועצה האזורית, אם אני זוכר נכון. הזכרת חקלאות שמעסיקה אותך, כמו רוב הגלילאים שעוסקים בחקלאות. מה חבר כנסת חרדי במפלגה חרדית יכול לתרום כשהוא מגיע מההתיישבות הזו?
האמת שההתיישבות הייתה בשנים האחרונות, היא בידיים של דווקא של התנועה שלנו, חבר הכנסת יצחק וקנין, כמעט כל נושא החקלאות בידיים שלו, הוא הגורם, הוא הכתובת העיקרית שאליה מתנגדים כל הבעיות החקלאות בארץ בכלל, כמובן שבצפון וישובי קו העימות בפרט, ואנחנו אמורים להיכנס ולעזור לו ולגרום שכל הנושאים האלה יהיו על סדר היום ולא ייפגעו, ואני מקווה להיות החיזוק והגורם הנוסף שייתן לזה.
יכול להיות ששס בשנים האחרונות הזניחה את המגזר הזה, את הפריפריה הזו, את המתיישבים בצפון ובדרום?
ממש לא, ממש לא. שס לא רק שלא הזניחה, היא הייתה, אמרתי שהגורם שהיה בחוד החנית בכל נושא החקלאות וההתיישבות בארץ, רק מה שהמפלגות המסורתיות שהיו מטפלות בזה קצת נחלשו, כמו מפלגת העבודה, היה להם מפלגת העבודה, את שלום סימחון מהצפון, היו אנשים שהיו חזקים, כרגע זה כזה נחלש, זה דווקא מטיל עומס על התנועה שלנו, ואנחנו עושים את זה מצוין, ואנחנו רוצים לבדות שזה לא ייפגע. כמו שמנסים כל הזמן לפגוע בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, אנחנו רוצים לשמוע, זה לא רק התיישבות, זה גם כל הפריפריה שמאיפה שאנחנו באים, אבל בסך הכל כל המעטפת של המדינה, שהיא הפריפריה וההתיישבות, אני מקווה מאוד שאני אוכל לשמור על הקיים ולהוסיף אפילו נדבכים חדשים.
ואתה יודע שאתה יכול, לכן בכנסת עכשיו תקופה מאוד קצרה, אם אנחנו הולכים לבחירות, כלומר, הבלחה קצרה לכנסת והביתה.
כן, יכול להיות, הכל יכול להיות, יש לי מה לעשות, אני אשמח לשרת מה שאני אוכל, לא, משמיים יש מספר חודשים, הייתי גם יום אחד ולא קרה לי כלום ושכתי לחייך, אם צריך כמה חודשים, אז זה בסדר גמור, זה השליחות שלי, ואני אעשה אותה במקסימום שאני יכול, הכי הטוב שאפשר.
נאחל לך בהצלחה, חבר הכנסת דני סיידה משאס.
תודה רבה.
יום טוב, שבוע טוב, בוקר טוב. עכשיו לחקירות נתניהו וכל הדרמות המשפטיות של השבוע האחרון. אנחנו עם פרופסור אביעד הכהן, שלום בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
אתה נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. וכשאנחנו צופים על עבר אותה דרמה עם השופטת והחוקר, ששניהם בינתיים הושעו, וכל המסביב, אני לרגע כן רוצה לחזור לזה, ואתה במערכת המשפט, בעולם המשפט הרבה מאוד שנים, נדמה לי שגם היית עכשיו מועמד לשופט, לשפיטה, המצב כל כך רקוב?
תמיד בכל מערכת ישנם כשלים, לבוא ולומר שכך כל המערכת נראית זה ממש לא נכון. מצד שני, גם אם יש כשל אחד, זה מספיק כדי לעשות בדק בית וחייבים לעשות בדק בית. וזה מה שעושים, אני רוצה לקוות שהבדיקה הזאת יעשה כמו שצריך, כדי להוציא במידה וישנם אנשים שלא רואים לחיים לא בתפקידים, לא בתפקיד של פרקליט ולא בתפקיד של שופט, שיוציאו אותם מהמערכת, זה לא לטובת אף אחד מאיתנו, אין לנו מערכת משפט אחרת, ואנחנו חייבים לדאוג שהיא תהיה כמה שיותר נקייה, ותזכה לכמה שיותר אמון מהציבור.
תשמע, שמעתי אתמול דברים שאמר השופט בדימוס שלי טימן. הוא היה שופט בבית המשפט המחוזי, הוא פרש לאחרונה, והוא אומר דברים מאוד קשים. המשטרה תופרת תיקים, המשטרה פועלת לפעמים בצורה, אני לא זוכר את המילים המדויקות שלו, אבל משפטים שאמורים לעורר תהיות בליבו של כל אזרח, כיצד מתנהלות הרשויות, רשויות אכיפת החוק במדינה דמוקרטית. אתה חש את זה גם שהמצב פה בכלל, לא רק בית המשפט, הוא נגד האזרח?
אם זה היה המצב ומישהו יודע על דבר כזה, הייתי מצפה ממנו שילך ישר ויגיש תלונה במשטרה, ויבקש שיבדקו את זה עם העובדות.
לכן הוא קם ועזב.
להפריח, לא, 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 ממש לא, ממש לא. הוא היה שופט הרבה מאוד שנים, אז אני מתאר לעצמי שהמצב הזה לא קרה ביום בהיר אחד. אבל זאת לא הנקודה, הנקודה המרכזית היא באמת, שכפי שאמרתי, אין מערכת שחפה מטעויות, אין מערכת שחפה מכשלים, ואין ספק שגם במשטרה וגם במערכות החוק, אכיפת החוק האחרות, ישנם כשלים וישנם פגמים וצריך לתקן אותם. אני אומר שוב, רק במשטרה של מלאכים, אז אין אנשים שסורחים ושעושים מעשים שלא יעשו, וככה גם במערכת שפיטה. לכן מה שחייבים לעשות, חייבים לטפל בכל התופעות האלה, במלוא חומרת הדין, למצוא אותם, לחשוף אותם, לטפל בהם, ויחד עם זאת לא להחתים שורה שלמה של אנשים שעושים את מלאכתם נאמנה, כמו במערכות אחרות שכולנו מכירים, גם שם ישנם פגמים, בגלל זה לא שופכים את התינוק עם המים, אומרים שכל האנשים שעוסקים באותו תחום, כולם פושעים וחטאים. צריך לטפל בתופעות, אבל כפי שאמרתי, לא להשמיד את המערכת יחד עם אותם תפוחים רקובים שנוהגים לכנות אותם.
טוב, כמה נתניהו מסובך להערכתך באמת? כי אנחנו ניזונים בעיקר מהדלפות, ומה שהחוקרים מוציאים כדי להשפיע על נחקרים, גם הנחקר הראשי וגם על נחקרים אחרים, אז קשה ככה, אין לנו, איך אומרים, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואנחנו לא רואים את האמת, אנחנו רואים רק הדלפות וחלקי דברים.
אני חושב שהגדרת את זה בצורה מצוינת. בסופו של דבר מה שיקבע את גורלו של נתניהו, כמו את גורלו של כל נחקר, זה בעצם הראיות שיש נגדו, ולא אמירה כזאת או אחרת. אין ספק שיש הדלפות מכוונות מכל הכיוונים אגב, גם אלה שממיתים בחומרת הדברים, וגם אלה שמחמירים בחומרה שלהם. בסופו של דבר מה שיקבע זה הראיות, והאם יהיה סיכוי סביר להרשעה. אם יוגש כתב אישום, כמובן שזה ירמז על כך וילמד על כך, לא רק ירמז, שגם היועץ המשפטי לממשלה סבור שלא מדובר בסתם שמועות או בסתם מעשים שנעשו בתחום האפור, אלא במעשים שחצו כבר את הקו השחור. אבל שוב, בסופו של דבר, עד הגשת כתב אישום בוודאי שלא נדע, וגם לאחר מכן אני רוצה עוד להזכיר שיש עוד בית משפט שגם הוא יכול לקבוע עם אדם השם או לא, והוא היחיד שבסופו של דבר קובע עם אדם השם.
ובפני היועץ המשפטי צריך לומר, ניצבים שני דברים. א', זה להפיל ראש ממשלה, ולכן הראיות צריכות להיות מאוד חזקות, או סיכוי הרשעה הרבה מעבר לסביר. ודבר שני, עצם הראיות.
זה נכון לגבי כל אדם, אני חושב שאנחנו עוסקים פה בדיני.
כן, אבל אני ואתה לא ראש ממשלה, ואתה יודע, הסיכוי שירשיעו אדם מן השורה, כן או לא, זה לא מעניין אף אחד.
זה לא מעניין, אבל זה לא פחות חשוב, וכל מקרה הוא דיני נפשות, בוודאי שמדובר בראש ממשלה, שההשלכה של זה, שוב, כפי שאמרת, היא לא רק עליו, אלא ההשלכה בעצם על זה שכל הממשלה בעצם מתפטרת באותו רגע, יש לזה השלכות רבות משמעות, ולכן גם הזהירות הרבה שבה נוקטים. אבל שוב, בסופו של דבר מה שיקבע זה חומר הראיות, ולא אמירה כזאת או אחרת או שמועה כזאת או אחרת. זה בסופו של דבר מה שצריך לעמוד לנגד נפש היועץ המשפטי לממשלה, ואני רוצה לקוות שכך הכי נהיה.
אתה מצליח להבין מה רוצים פה בחקירה הזו של תיק בזק? נתניהו, אנחנו לא יודעים אם באמת נתן הטבות או לא, האם הכל אקראי או מקרי, או מנסים, אתה יודע, לחבר בין שיחה אחת לשיחה שנייה, אתה ביקשת שיוריד עליך כתבות ובתמורה עזרת לו, או שזה לא היה בתמורה. תראה לה, אנחנו מגיעים, איך ראיתי מישהו כתב אתמול, כשהמפכ"ל מקבל כותרות נחמדות ונאות בערוצי התקשורת, מצד אחד, מצד שני, אותו גוף תקשורת מקבל הדלפות על בסיס של ערב-ערב, זה לא סיקור תמורת, סיקור, איך נגדיר את זה? סיקור אוהד תמורת מידע או אי מידע?
סיקור אוהד זה דבר שתמיד גם פוליטיקאים וגם אנשי ציבור אחרים רוצים, ואין בזה שום חדש, כך היה וכך כנראה גם יהיה. השאלה היא לא זאת, השאלה אם אדם כדי להקבל את הסיקור האוהד, עשה מעשים שאסור לו לעשות אותם. כלומר, הוא ממש היטה את הדין או היטה החלטות לטובת מישהו שמסקר אותו לטובה, והשאלה גם באיזה עוצמה זה נעשה ובאיזה כיף זה נעשה, וזאת בעצם ההתלבטות עכשיו שתהיה בתיק הזה. עצם העובדה שמישהו ביקש מישהו שכתוב עליו טובות או על רעייתו, אין בזה שום חדש, זה כשלעצמו עדיין לא חייב להיות עבירה, אבל כאשר זה חוצה שוב את הקו, והקו פה מאוד דק, זה לא משהו שאפשר להצביע עליו בדיוק, אבל ככל שיש הצטברות של עשרות ואולי יותר מאשר עשרות מקרים שבהם אדם היטה החלטות שיש להן השלכות גם כלכליות וגם אחרות על התפקיד שלו, וזה דברים שהוא אמור לפעול לטובת הציבור ולא לטובת גורם כזה או אחר, אז בהחלט זה יכול להגיע כדי עבירה של שוחד.
תסביר לי עכשיו משפטית, איך בחירות היום או בעוד חודשיים שלושה יכולים לעזור לנתניהו?
זאת שאלה מעניינת. התשובה היא שגם בתקופת בחירות זה לא שחקירות וכל נצר, אבל הרבה יותר
הכל
זהירים.
הכל מוקפא. למשל, 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 תו אישום בזמן
נכון,
בחירות.
נכון, נכון. ולכן, בחירות יכולות לעזור בשני מובנים. אחד, זה בעצם להעיט את כל ההליכים, גם של החקירה וגם של הגשת כתב אישום וכל שאר ההליכים. והדבר השני, אם אותו אדם יזכה בבחירות ועוד יזכה אולי לתוספת מדטים, הוא יבוא ויאמר, תראו, כל מה שממילא נאמר, זה לא אומר שזה גם נכון, כל החקירות שלכם זה הכל מוטה, כי הראיה שהציבור, שהוא בסופו של דבר אמור לבחור את האנשים שאמינים בעיניו, חושב שאני זך וישר, וזה יכול כמובן לתת לו רוח גבית, לפחות במישור הציבורי. במישור המשפטי זה לא אמור לשנות בהרבה.
רק לעכב.
בסופו של דבר, רק לעכב אולי, אבל בסופו של דבר...
לא אולי, ברור. אני לא מאמין שיגישו כתב אישום, או גם אם כן שיתחילו להליך כלשהו במהלך מערכת בחירות.
אכן, כן.
וגם אם יקבע כבר מועד לדיון בבית משפט, עוד לא ראיתי מועד לדיון בתיק פלילי, גם אם זה ראש ממשלה שנעשה מהיום לעוד שבוע, שבוע.
לא, לא, זה עוד רחוק מאוד מאיתנו, אנחנו מדברים כאן אפילו שאלה של הגשת כתב אישום,
ועוד לא השימוע. עוד לא היה שימוע.
אנחנו מדברים פה על חודשים רבים, אם לא על שנה מינימום ויותר משנה.
התיק, תיק בזק, 4,000, עוד לא סגור, ואם עוד לא הוגשו מסקנות של המשטרה, ואני לא מאמין שזה יהיה בחודש הקרוב, שימוע כמה זמן אחר כך?
זה יכול לקחת כמה חודשים טובים, הסנדגורים צריכים ללמוד את חומר הראיות, אחר כך אחד לא יכול במועד הזה, והשני לא יכול במועד אחר. מדובר על תהליך ארוך, ארוך מאוד.
שנה בשקט.
כמו כלום.
בשקט. פרופסור אביעד הכהן, אני מודה לך מאוד, נשיא המרכז האקדמי של מדע ומשפט.
ושבוע טוב ומבורך.
שבוע מבורך, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה.
הטעמים מאיטליה, המבצעים למשפחה. ביגה במתחם סרונה וביגה בקניון TLV. במגוון ארוחות מפנקות לכל המשפחה. בואו יחד לארוחות המפנקות בסניפי המאדרין החדשים. ותענו מהטבות ייחודיות. ביגה מאדרין, מחכים לכם עם הילדים.
טעם איכות וקשרות מעודרת, מזכים ליין באיכות אחרת. הפסח הזה שותים לחיים, ארבע כוסות של עקבי ירושלים.
אבא, גם הפסח הזה נשתה בציר?
בוודאי בני היקר, בציר משובח אותו שותים אצלנו כל השנה, בכל שמחה ושמחה, קטנה או גדולה.
יש!
להזמנות 1-700-554-554.
עקבי ירושלים.
500 פאות מדהימות מקולקציית 2018 רק בפאות רמי. ז'בוטינסקי 12 בני ברק 03-7311-620.
מורים ומורות, גננות וסטודנטים להוראה, מה אתם עושים בחופשת הפסח? אנחנו במשרד החינוך, בשיתוף השלטון המקומי, מפעילים את בית הספר של החגים, ואתם מוזמנים להשתלב ולהיות מדריכים בתוכנית בשבוע שלפני החג. התוכנית, המציעה העשרה חינוכית לילדים, מגיל הגן ועד כיתה ג', מקילה להורים את הנטל, ומעניקה הזדמנות שווה לכל ילד, וגם לכם זה שווה. מעוניינים להצטרף לעשייה חברתית וגם משתלמת? בואו לעבוד איתנו. לפרטים, פנו לרשות המקומית או לאתר משרד החינוך. דברים זזים בחינוך.
המשרד לשוויון חברתי מציג, הפלוס של האזרחים הוותיקים משתלט על השבוע. הטבות בלעדיות ומשתלמות לאזרחים ותיקים בלבד, שאפשר למצוא במועדון חברים ייחודי בשבילכם. המשרד לשוויון חברתי מזמין אתכם להיכנס אל שלייקס COIL לפרטים ולהרשמה. שלישי בשלייקס פלוס, ביוזמת המשרד לשוויון חברתי. בואו להנות מהפלוס.
אבא, מתי גם לי תהיה חולצה כמו שלך?
מעכשיו גם לילדים פורור מציגה חולצות איכותיות לילדים פורור, כנפי נשרים 13 ירושלים בני ברק רבי עקיבא 99 פורור, חד וחלק
חסרות לכם שיניים? למה לסבול? חייגו למרפאת הילון המרכז להשתלות שיניים כוכבית 5539 ותקבלו מחיר מפתיע כוכבית 5539 הילון
חדש לציבור החרדי, סמינר ערכים לגעת באמת. בואו להעצים את הגאווה היהודית והזהות החרדית עם טובי המרצים. מיום חמישי כ"א אדר עד מוצאי שבת ויקל פקודי במלון כינר הגליל. חייגו עכשיו 1-800-800-750.
הידעת? תרגול נכון בולם את עליית מספר המשקפיים. הפרטים בקרוב.
דלתות חמדיה, דלתות הפנים המתקדמות בישראל.
התהפכת על הראש? עזוב את מיחם השבת המסוכן ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מאסטר סלייסר מקורי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
היום הפתיחה הגדולה. הנגר העודפים שמשגע את המדינה של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה. מוצרי חשמל, בסמים, תכשיטים, מחשבים, ציוד כושר וסלולר, בהנחות ענקיות, עד 70% הנחה. פריט אחד ללקוח, כל הקודם זוכה. הנגר העודפים של מחסני חשמל במתחם אלקטרה ראשון לציון מערב, ייפתח היום, בשעה 10 בבוקר.
מסיר שומנים, רק סנט מורית.
יש דלתות פנים ויש דלתות פנדור. סקר מכון סמית קבע 81% מהישראלים רוצים דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כוכבית 50-58.
ישראל מתקדמת לדלתות חמדיה, דלתות הפנים המתקדמות בישראל. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונעות רעשים, גם דלתות עמידות במים וגם מגוון ענק של דלתות פנים איכותיות. ישראל מתקדמת לדלתות דלתות חמדיה.
דלתות חמדיה, תתקדמו. דלתות חמדיה.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:45 דקות, ולא דיברנו הבוקר מילה אחת על המסית הראשי יאיר לפיד, שמסתובב הבוקר בתל אביב עם פעילים שלו, מחלק פליירים נגד ההשתמטות של החרדים. איך כתוב שם באחד הפליירים? עוצרים את חוק ההשתמטות, מובילים לשוויון בנטל. בסדר, עדיין אמירה עדינה, אבל לפיד מצא לו מתי לעשות את זה, דווקא הבוקר, כשיש אווירה של משבר בממשלה. וטוב, לפיד הישן, כמו תמיד, מחפש הזדמנות כדי לגרוף עוד קולות. נחמד לו, שיהיה לו לבריאות. עלינו זה בטח לא ישפיע. עכשיו עם כתבנו, אנחנו עם כתבנו שלמה ריזל. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב בצלאל.
אז חצי מהכנסת הבוקר יצאו לארצות הברית. ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, ועוד לא מעט שרים וחברי כנסת, יש את ועידת איפאק, נתניה הולך להיפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, פגישה חמישית תוך שנה וקצת, אבל טראמפ עם הרבה בעיות מבית.
כן, הבעיות נמשכות, אני מאמין שאתה במקרה הזה נדבר על הזוג קושנר, נכון?
כן, הבן הבת והחתן.
הבת והחתן. האמת, אני חושב שדיברנו על זה בזמנו, איך אומרים, בצורה עיתולית, שאולי הצרה הגדולה ביותר של ישראל תהיה במקרה וטראמפ יתנקם בשניים או ידיח אותם, הרי הייתה שמחה מאוד גדולה.
למה? למה בעצם? מה קרה שהוא לא מסתדר איתם?
האמת שיש שם הרבה צחקים, וקושנר נכנס שם לאיזה שהם מאבקי כוח, עם אנשי מפתח בסביבתו של טראמפ, אז היו מקרים שבהם הוא ניצח, כמו למשל במקרה של סטיב בנון, יצא אסטרטגי של טראמפ, היו ביניהם כפרי ידיים מאוד לא נעימים, וקושנר גבר על אותו בנון, אבל יכול להיות שזה מגיע ליותר מדי אנשים. בסופו של דבר טראמפ מתחיל לנוע באי נוחות על הכיסא שלו, זה התחיל בשבוע שעבר, כשהורידו את הסיווג הביטחוני של קושנר מסודי ביותר לסודי, ועכשיו זה מתגלגל לדיווחים לפיהם ראש הסגל של הבית הלבן ג'ון קלי הונחה לבדוק דרך בעצם לסלק את השניים מהבית הלבן. צריך להדגיש שיכול להיות שמדובר בפייק ניוז, כי ראינו המון המון דיווחים לא נכונים בכל החודשים האחרונים על כך.
אבל טראמפ, כשמדובר בפייק ניוז, טראמפ יודע ישר לצייץ את הזעם שלו ואת האמת שלו. עוד לא ראינו אותו אומר על זה מילה אחת.
נכון, אבל יכול להיות שדבר שיכול להיות שהוא יקרה, זה לא אומר
אתה יודע, שאם הוא לא מציית, אז הדברים נכונים, יכול להיות שהוא היה עסוק בדברים שלו, ולכן הוא לא צייץ, לכן הוא לא התייחס לנושא, ויכול להיות שאנחנו נראה התייחסות. בכל מקרה, לפי הדיווח, כאמור, טראמפ מתכוון בעצם לסלק את ביתו וחתנו מהבית הלבן, הוא לא מרוצה מהתבקות שלהם, הוא קיבל גם הרבה תלונות בעצם גם ממדינות ערב, וגם כמו שאמרתי מהאנשים בתוך הבית הלבן, וצריך להגיד שמבחינתה של ישראל, יש בזה איזושהי נקודת אור, למרות הידידות של קושנר, נתניהו וזרים נוספים, כי בין שלושת היהודים הקרובים ביותר לנתניהו, שהם השגריר פרידמן, שליחו לבית הלבן, שליחו כאן המזרח התיכון גרינבלט וקושנר, קושנר תמיד היה הסמן, אני קל לזה יותר שמאלי ויותר פשרני, והבן אדם שיותר טבע מישראל כל מיני דברים, וסילוקו יכול להיות שיעזור לישראל, אבל מצד שני לא יודעים מי ייכנס תחתיו במקרה והדיווח הזה נכון, מה שבטוח, כמו שאתה אומר, הזעזועים הבית הלבן נמשכים, או לפחות הדיווחים על הזעזועים האלו, ונראה שלא מעניין שם אפילו לרגע אחד.
שלמה ריזל, כתבנו לענייני חוץ, תודה, בוקר טוב.
שלום לשם מהם כמובן, יום טוב.
כן, ברור. הפרופסור איתן גלבוע, שלום, בוקר טוב. פרופסור גלבוע, מיד יהיה איתנו, תמיד מעניין מה שקורה בארצות הברית, אולי יותר ממה שקורה כאן, או ממה שלא ממש באמת קורה כאן. מיד הוא יהיה איתנו על התהפוכות בתוך הבית הלבן, נזכיר, נתניהו יגיע לשם השבוע, ייפגש איתו, בפעם מי יודע כמה, בטח איראן שוב תהיה על סדר היום, ומה שקורה במזרח התיכון. יש לנו את פרופסור גלבוע? מיד יהיה לנו אותו, ואם נספיק עוד מעט נדבר גם משהו ביטחוני קצר קטן, ככה בתחילת שבוע. טוב, מה קורה חברים באולפן? יש לנו את גלבוע? טוב, קורה. טוב, מה דעתכם שנסיים בשיר? פעם אחת? משהו טוב ככה לתחילת שבוע? יש לכם רעיון באולפן, חברים? איזה שיר? טוב, לתחילת שבוע? טוב, אפילו את זה, גם את זה אין לנו. והכל בשידור חי. טוב, מה נעשה? נחזור למאמר המערכת של המודיע? לא נראה לי שזה הדבר הנכון לעשות הבוקר הזה. טוב, בואו נסיים בשיר, לתחילת שבוע. טוב, אלי פרידמן עם רחובות הנער, האלבום החדש שלו יסיים לנו את מהדורת הבוקר ליום ראשון. נודה לצוות שלנו, צביקה גרוניך העורך, ישי פופובסקי, שהיה הטכנאי שלנו. לכולנו בוקר טוב, תודה שהייתם איתנו, מחר בדקה לשמונה, נשתמע בעזרת השם.
השכל הנעלם מכל רעיון, הילת העילות מוכתר בכתר עליון, תריתנו לך השם. כל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל רעיון, עילת העילות מוכתר בכתר עליון, תריתנו לך השם. בראשית תורתך סתומה, רשומה חוכמתך סתומה, מאין תימצא, והנה למה. Thank you.
בראשית תורתך קדומה, רשומה חוכמתך